עסוקים שהמכסה שלהם מחובר מזה טבעת מהודקת היטב, בשעה שפותחים אותו נקרא חלק מהמכסה. זה בדרך בבקבוקים שהם מוגזים, כדי שישמר טוב טוב הגז שלא יברח החוצה. אז ככה המכסה הזה עשוי בכזאת צורה. האמת שזה לא שזה היה מכסה ושם יש לו טבעת, זה עובר. הבקבוקים הללו יש להם המכסה הזה בלי שום הברגה, כמו חתיכת, כמו כוס, וזה נכנס מוצמד על הבקבוק על ידי מכונה מיוחדת, ואחר כך בחום מיוחד זה עובר תחת מכונה של חום כזו שלוחצת אותו, ואז נעשה הצורה של הבקבוק, מקבל ההפך שלו, הפלסטיק הזה. ככה נוצר מצב כזה שכאילו יש איזושהי טבעת תחת הפקק הזה מחוברת, וכדי לפתוח אותו צריך לקרוע חלק מהפקק. יש כאלה מחמירים בזה מאוד מאוד, ואומרים שיש בזה איסור תורה ממש, שאדם פותח את הבקבוק הזה. למה? איזה איסור תורה יש בזה? לא מצד שהוא קורע את הפקק, הרי זה סך הכל מקלקל, אלא מצד שהוא הופך את הפקק לכלי. מפני שכל זמן שאותו פקק צמוד שם, הוא לא יכול לשמש בתור פקק לכלים אחרים, רק הכלי שלו בלבד. כדי שיהיה אפשר להשתמש בו בתור מכסה לעוד בקבוקים אם ירצו, חייבים לקרוא אותה. את החלק התחתון שלו, על ידי הפתיחה הזו, נשים לו, כן, הוא שייר רק צמוד לכלי שלו בלבד. מכסה חד פעם. כדי שישמש מכסה רב פעמי, שיוכל לשמש לעוד בקבוקים שהם בצורה שלו, בגודל שלו, צריכים לפתוח אותו ולקרוא את הפקק שלו הזה. איפה הבאת את זה? בקבוק? תביא את הבקבוק. יש מכסה, יש מכסה. אין מכסה? בסדר, גם טוב. הנה. החלק הזה התחתון, הטבעת שנשארה פה, כשזה היה מחובר יחד, אז אי אפשר להוציא את זה, להשתמש בתוך פקק לעוד בקבוקים דומים לזה. אי אפשר. רק אם נקרע את החלק התחתון, ננתק אותו מהחלק העליון, אז זה יהיה פקק. שעה שזה מחובר יחד, זה מכסה כזה שאפשר להשתמש בו רק למה שיש פה בלבד. אפילו לשים באותו בקבוק פעם שנייה משהו אחר אי אפשר, מפני שזה מחובר, מכסה שדבוק. כדי שיהיה אפשר להשתמש בו בתור מכסה רב פעמי לכאן ולכאן ולכאן, צריך איזו פעולה לעשות בו, לקרוע חלק ממנו, כאילו לתקן אותו, ואז הוא נעשה שימוש רב פעמי, שים אותו כאן, שים אותו שם. כן, יש טוענים שהפתיחה הזו בשבת אסורה מן התורה משום עושה כלי, שכשהוא פותח אותו, מנתק את החלק התחתון מהעליון, אז נהפך הפקק לכלי. עד עכשיו עדיין לא היה כלי בכלל. האמת שהוא כן היה כלי. כלי למשקה שלו בלבד. עכשיו הוא שיפר אותו, שיכול להשתמש בו לכל סוגים של בקבוקים. לא רק הבקבוק שלו בלבד. כשהיה נמצא מוצמד פה, מחובר שאדם קונה את זה מהחנות, אם כן אותו פקק, למעשה הוא לא ראוי עדיין לשימוש, בתור פקק לכלים אחרים, או אפילו לכלי שלו, אם אני ארצה להוציא, לא אוכל להחזיר פעם שנייה, רק למשקה ששם אני נמצא בלבד, הוא משמש. כדי שישמש בתור פקק רב פעמי, צריך לקרוע את המכסה שלו התחתון, ואז זה נעשה עכשיו, נגמר הכלי שלו. אז יש, כמו שאמרתי, טוענים, שיש בזה איסור מן התורה, משום מתקן כלי, משום מוכה בפטיש. זה גמר מלאכתו, זה הסיום של המלאכה, חסר הפעולה האחרונה כדי שיהיה ראוי לשימוש בתור פקק ועוד הרבה בקבוקים אחרים, צריך לקרוע את החלק התחתון שלו. אבל זה טעות, זה, הדעה הזו היא לא נכונה בכלל, זה לא שיש, כמו שאומרים, מקום, יש לפנים בהלכה, זו דעה של טעות בכלל בהלכה, זה לא נכון בכלל בהלכה, זה טעות, וזה, ההסברה הזו אין לה על מה שתסמוך אפילו. מדוע? מפני זה היה נכון אילו אדם היה צריך פקק לסגור בבקבוק אחר ואין לו מכסה, ואז הוא פותח בקבוק, נגיד שלא אכפת לו שיהיה פתוח, יש לו נגיד שני בקבוקים, בקבוק אחד, שם יש דבר יותר חשוב בשבילו, שיהיה סגור, ובקבוק אחד לא מעניין אותו שיהיה פתוח. יש לו מכסה אחד, מחובר כמו כאן, במכסה של המים הללו, לא אכפת לו שהמים האלה יהיו פתוחים, זה לא מעניין, זה מים, סך הכל יש בזה מים, מים מינרליים, לא אכפת לו שיהיו פתוחים, זה לא יפסיד שום דבר מהם. יש לו בקבוק אחר, נגיד מוגז, אם יהיה פתוח, ילך כל הגז שבתוכו, ויש לו פקק אחד, פקק שנמצא פה. והוא צריך את הפקק הזה כדי לסגור את הבקבוק השני, שאין לו פקק, שאבד לו הפקק. ואז הוא פותח את זה בכל המטרה שלו בפתיחה, כדי לקחת אותו, לשים אותו בבקבוק השני. נמצא שבפעולה שלו, כל המטרה שלו כולה הייתה, נתקן אותו, ליצור מזה כלי. כי בשעה שהוא מחובר, כמו שאמרנו, הוא לא ראוי עדיין לשמש בתור פקק לעוד בקבוקים. כשאני פותח אותו, וזו המטרה שלי כולה, המטרה שלי היא כדי לסגור בו בקבוק אחר, בזה יש פנים לומר שאסור, אבל פנים זה לא אסור מן התורה, אסור מן רבנן. למה זה לא אסור מן התורה? זה שכבר אמרתי לכם שבוע שעבר, שיש מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים, בעניין אדם שלוקח קסם, קוטם אותו לחצות בו שיניו. רבי אליעזר אומר, יש בזה אסור מן התורה ממש, שעושה אותו בשביל לחצות בו שיניו. החכמים סוברים, אסור רק מדרבנן. במה נחלקו? כיוון שהוא לא עשה את זה בכלי אומנות, עשה את זה ביד שלו. החכמים סוברים, זה כמו שינוי, זה לא מלאכת אומנות, זה מלאכת הדיוט. לפי כך, זה כמו עושה מלאכה כלאחר יד. אם היה עושה את זה בכלי אומנות, היה יוצא יותר טוב. ואילו רבי אליעזר סובר, שכיוון שככה אנשים דרכם כך לעשות, גם כן, גם זה עשו מן התורה, לא נחשב שינוי. וההלכה כדעת חכמים, לא כדעת רבי אליעזר. לפיכך, פה אצלנו גם כן, כשאדם עושה את הפעולה של הפתיחה, הוא לא עושה את זה בכלי אומנות, הוא עושה את זה בפעולה ידנית, בפתיחה סך הכל, בדרך סיבוב. אין אמת שפה זה לא צריך יותר מזה, מספיק לפתוח כך, עד רבה אם כך אולי איזה כלי יותר יסתבך. קל מאוד לנתק את הטבעת התחתונה מהחלק העליון, לפעולת סיבוב, בכל מקום. הרי ידוע שהחלק הזה שהוא ניתק, למה הוא ניתק כל כך בקלות? משתחילה כבר מיום שישי, סליחה, קודם השבת, שם בית החרושת, הם, כמו שאומרים, עשו את המקום הזה דק-דק, באיזה מכונה מיוחדת, כדי שאפשר בקלות ביד לפתוח אותו. חתיכת פלסטיק, אי אפשר לקרוע ביד. צריך איזה מספריים, צריך סכין, אי אפשר אדם שיקרע ביד. כן, איך זה נפתח באמת ביד? זה כבר נעשה על ידי כלי אומנות, נעשה על ידי מכשיר מיוחד, כמו שמרתך אותו, מחמם אותו, נעשה דק-דק מסביב למטה. נמצא שגם זה, העיקר של הפעולה של הפתיחה נעשית כבר בכלי אומנות. מתי נעשית? לפני שבת. מה חסר אחרי סיום בלבד? הסיום הזה, עושה אותו ביד, זה סיום של, כמו שאמרתי, מלאכה פעולה פשוטה מאוד. אי אפשר לקרוא לזה דין שמעכב הפטיש. ועוד, אתם פשוט תמצא לומר שזה באמת כן עכשיו דאורייתא, ככה הכל, זה ככה דרכו וכך. בכל מקום. היה נמילים, היה עושה את זה, כמו שמה, קוטם כסם לחצות בשיניו. אבל כאן הוא עושה את זה בדרך פתיחה. לא עושה את זה בלהדיה, מנתק, אלא בדרך סיבוב, בדרך פתיחה. וידוע מה שכתב הרן על הגמרא במסכת שבת דף קוף ממה ממוו, כמה שמה כתוב בהלכה, אדם לוקח קרדום, שובר חבית, זה יוציא מנת את הגרגרות, ובלבד שלא יתכוון לעשות לפה. אז שואל הרן במסכת ביצה, לכאורה איך מותר כשלא מתכוון? הרי אם היה מתכוון היה בזה איסור תורה, כי הוא עושה את זה בקרדום, הוא עושה את זה בכלי, כי היה צריך לאסור בזה גם כשלא מתכוון. כמו שאמרנו, שלפי רבי אליעזר, שהוא קוטם קסם לחצות בשיניו, שזה אסור מן התורה, אז אם הוא עושה בשביל להריח, אסור מדרבנן. הוא עדין לחכמים. אם האדם לוקח עצי בשמים, חותך אותם בסכין, בשביל להריח בהם, אסור, מדרבנן. גזירה שמי עשה כן, כדי לחצות בהם שיניו. אם כן, גם פה, כיוון שהוא עושה את זה בכלי, שובר בקרדום את החבית, אם היה מתכוון בשביל פתח, בשביל נקב, היה בזה איסור תורה. כשלא מתכוון, יש לי איסור מדרבנן. ולמה איפה יתירו? אז מתרץ הרן, שגם כשהוא מתכוון בשביל פתח, לא היה בזה איסור תורה. משאינו עושה כן, אלא בדרך שבירה. הוא לא עושה את זה בכלי שמיוחד לעשות נקבים ופתחים. הוא עושה את זה בדרך שבירה, שובר את החבית ונוצר פתח. צריך גם כן עוד נקודה, כדי שיהיה דאורייתא, שעשה בדרך שעושים האומנים. ולא בדרך של שבירה או דרך של פתיחה. גם פה זה דרך עסק, דרך פתיחה, דרך סיבוב, עד אז זה נפתח. ככה אומן עושה כלי בדרך פתיחה, בדרך סיבוב, כן, זה מלאכת אדיוט, אין בזה איסור, רק מדרבנן בלבד. אבל זה המקרה היחיד, רק מתי אסור מדרבנן הכל פנים? כשהיה מתכוון, כל המטרה שלו פותח כדי לחסות בקבוק אחר. זה המקרה היחיד שאסור באמת. וגם זה לא אסור מן התורה, רק מדרבנן. אבל אדם רגיל שפותח בשבת בקבוק, וכל המטרה שלו יש סך הכל בכדי להוציא את המשקה שמפנים כדי שיוכל להשתמש בו. אין לו שום מטרה, אין לו שום עניין, הוא לא חשב על זה, לא זו המחשבה שלו, לא זו הכוונה שלו, לקחת הפק הזה, להשתמש בפקק במקום אחר. אם כן, ודאי שאי אפשר לאסור בזה. מה תאסור? בדין מקל בפטיש, ואין תאמר פסיק ראשי הוא, שנעשה ראוי, יש כלל ידוע כבר, שכותב אותו המגיד משנה, אין דין מקל פסיק ראשי במלאכת מקל בפטיש. הרי הדין הזה של קוטם כסם לחצות בו שיניו, כתוב שם בגמרא מסכת ביצה, שלפי רבי אליעזר, שאוסר מן התורה, כן, כשהוא מתכוון בשביל להריח, כן, זה עצי הדסים, קוטם אותם ביד בשביל להריח בהם, אסרו חכמים, גזרה שמתכוון לחצות בהם שיניו. שואלים הראשונים, ולמה לא אסרו מן התורה? הרי זה פסיק ראשי, כשאדם לוקח עצי בשמים קשים כמו הדסים, חותך את הכלח שלהם, נוצר חוד שם. אם כן, לכאורה, זה פסיק ראשי, זה ראוי לחצות בו שיניו. למה לא יוצא אסור מן התורה כמו כל דין פסיק ראשי? למה אסור הגזרה מדרבנן? תרץ הרמב"ן במסכת ביצה, אומר כלל, אין דין פסיק ראשי במתקן כלי. איסור מתקן כלי לא שייך בו דין פסיק ראשי. למה? מתוך חומרו כולו. הרי מה זה דין פסיק ראשי? פסיק ראשי, אדם עושה פעולה של היתר. אבל בהכרח תעשה פעולה של איסור. כמו, אדם למשל גורר מיטה כיסא וספסל, והמטרה שלו להעביר את המיטה ממקום למקום. זה לא איסור, זה פעולה של היתר, אם זה בשביל שתי יחיד, מותר. אבל המקום הזה לא מרוצף, וכשהוא גורר אותו עושה חריצים, כמו שזה שולחן כבד, עושה חריצים באדמה, אם זה נעים אדמה שזורעים בה, זה מלאכת חורש, תולדה של חורש. אדם חורץ חריצים באדמה שעומדת לזריעה, אז הוא מרפא את הקרקע, שם השטיר אוויר שם נכנס, יותר יצמח יותר טוב. אז זה חיים משום חורש. עכשיו הוא לא מתכוון לחרוש, הוא לא מתכוון לחרוץ, הוא רק מתכוון לאוויר, אבל הוא יודע שיהיה חריץ. הוא יודע שבטוח יהיה חריץ, והחריץ נוצר כדרכו. אם האדם היה מתכוון בשביל חריץ, ככה היה נראה בדיוק. מכיוון שכך, כיוון שהוא יודע שזה יצא, והוא אף הפכן עושה, כאילו הוא התכוון לזה. זה דין פסיק ראשי. זה לא שייך במלאכת מקל הפטיש. למה? מלאכת מקל הפטיש זה כל פעולה כלשהו, של תיקון, של כלי, כלשהו, יש בזה מקל הפטיש. אדם יש לו עצי בשמים חתוכים. נכון שראוי להשתמש בהם לחצות בהם שיניו, אבל יש להם שם של כלי, יש להם שם של קסם, העץ כשהוא חתוך נקרא כלי, כי תגיד למה חייב משום מקל פטיש כשהוא מתכוון לעצות בהם שיניו? זה החומרה של מלאכת מקל הפטיש, שעל כל דהו, אם התכוונת בשביל להשתמש, אתה חייב, אפילו אין לך צורה, לא ניכר הצורה של כלי. בלי ספק, אם היה אדם עושה בלי כוונה ונוצר לו איזה שולחן או כיסא, זה צורה שזה כלי גמור. אבל פה מדובר לא בדברים שהם כלי גמור, בדברים שהם, כמו שאומרים, פעולת ערי. דברים שהם בעיני הבריאות זורקים אותם להשפע. כותב הרמב"ן, כמה עצים חתוכים יש לנו בשוק? מישהו אוסף אותם, משתמש בהם? למה? זה לא כלי. כשצריך אותו האדם, מפני שהוא צריך אותו, נעשה כלי. יש לו העניין לחצות בו שיניו. מחמת הצריכות שלו, הוא נעשה כלי. אבל כשלא צריך אותו, לא מתכוון לו, יש לך בוא להגיד פסיק ראשי. לא דומה לחורץ באדמה, שזה עניין של מציאות. נוצרים חריצים באדמה, נוצרים חריצים שם בקרקע. הוא לא נוצר דבר כזה. זה דבר לגבי הפקק. כמה פקקים יש לנו זרוקים באשפה? אחרי מישהו יראה דבר כזה ברחוב, יגיד, זה כלי חבל עליו, חרם, יאסוף אותו? מה, הוא זרוק אותו בעצמו להשפה. איזה כלי זה? מה יעשה בו? חסר לך בבית פקקים? כל בבוק יש לו פקק שלו. בשביל מה יאסוף אותו? כי למה זה, כשאדם מתכוון היה? כשמתכוון לתקן אותו, זה משהו נפרד. אבל כשלא צריך להתכוון לתקן אותו, לא שייך פה דין פסיק ראשי. זה כלל שאין במלאכת מקל בפטיש איסור פסיק ראשי. כך כותב, כמו שאמרתי, הרמב"ן, כך כותב המאירי, וזה הדין, זה הטעם שעברו בגמרא שם, שלפי רבי אליעזר אסור מדרבנן, לא אסור מן התורה. גזרה שמתכוון, אבל כשאין לך גזרה שמתכוון, אין לך מלא איסור. לפיכך, אצלנו, כשאדם פותח בקבוק כזה בשבת, והוא לא מתכוון להשתמש בו בתור פקק לבקבוקים אחרים, רק למה שהיה אצלו שם, באותו בקבוק. מה שהיה, זה לא שימוש חדש, כבר לפני כן שימש כבר שם, זה לא פעולה חדשה של שימוש. כדי שיחשב שתיקן אותו, כדי שיראוי לבקבוקים אחרים, או בקבוק שלו, שיש לו מחשבה, אחרי שהוריק אותו, ישים מחדש שוב פעם, ימלא אותו. אבל גם האדם לא ככה עושים. בקבוקים האלה מתרוקנים, זורקים אותם להשפעה. אין מי שמלא אותם. סתמה דמילתא, אדם שפותח בסתם בלא מחשבה מסוימת, בוודאי הוא לא חושב להשתמש בקבוק פעם נוספת, לשים בו מים או משהו כזה. אף שקורה, אם אדם לפעמים שומר איזה בקבוק לפעמים, זה אחד מיני אלף. האם משום אותו פעם נאסור עליו לפתוח בקבוקים כל הפעמים, אפילו שלא מתכוון, ודאי שלא. איך אפשר לגזור דבר שלא מצוי? מה תאמר שמי גזרה, שמי התכוון לעשות בזה פקק לבקבוקים אחרים? אז שלוש תשובות בדבר. אחד, זה לא מצוי שהתכוון, מה פתאום שהתכוון? שתיים, אפילו הוא מתכוון לזה, כסוד הרבנה, כמו שאמרתי קודם. שלוש, זה עושה דרך עסק, לא עושה דרך פתיחה גמורה, אז לא גזרו בזה החכמים. לפיכך, כל מי שפותח ואין לו כוונה כדי להשתמש בפקק הזה בתור פקק לבקבוקים אחרים, רק לבקבוק שלו בלבד, עד שיגמר וזה הכל, אם זו מחשבתו, אין שום איסור בזה כלל, ואין בזה שום חומרה לפתוח את זה מערב שבת. מפני שמן הדין הגמור, זה לא עושה שום כלי חדש. למה זה דומה? לקוטם עצי בסמים ביד בשביל להריח בהם. שבזה לא גזרו חכמים, גזרה שמי התכוון לחצות בהם שיניו, או אם אפילו הם התכוון לחצות בהם שיניו, לא יהיה בזה איסור תורה. התחלב בלי כוונה, לא הייתה מחשבתו לכך. אם לא הייתה מחשבתו לכך, איזה מקרה אסור לפתוח? המקרה שאמרתי בהתחלה. אדם צריך פקק, ואין לו פקק, ופותח בקבוק סגור כדי לשים אותו במקום אחר. זה מתקב, כל הפתיחה שלו, המטרה שלו, היא בשביל לסגור פה. או אם אחד פותח ויודע, המחשבה שלו, אני אחרי שהבקבוק הזה יתרוקן, אמלא את זה עוד פעם מים או משהו כזה ואסגור אותו. זה גם כן אסור. ושהוא רוצה, מעוניין להשתמש בפקק הזה, שימוש רב פעמי, מה שלא היה ראוי לפניך. אבל כל פתיחה רגילה של סתם בני אדם, שבלי מחשבה מסוימת, או כל שכן, אם חושבים מפורש לא להשתמש פעם נוספת, אין בזה לא נגע ולא פגע, לא באיסור תורה ולא באיסור דרבנן, וכל החומרות בזה אחרי מותר. כל אלה שמחמירים בזה, וכותבים שזה אסור, ומצאים על הבקבוקים, ומדפיסים חוברות ועניינים, הם לא בקיאים בהלכה, הם לא יודעים מה שהם כותבים בכלל. זה לא נכון, זו טעות גמורה, מן הדין זה מותר גמור. יש להם רק דבר אחד, שהם נותנים את ההכשר על הבקבוקים הללו, אז יש להם את הכוח לכתוב על הבקבוקים למניעת חילול שבת, נא לפתוח את זה מערב שבת, זה דברים בטלים. אין בזה לא מניעת, לא חילול שבת, לא שום דבר. היה עדיף שיכתבו איסורים אחרים יותר חמורים, יפרסמו אותם מאשר האיסור הזה. זה לא אסור, אין בזה שום איסור כלל, וזה רק שטות בעל מה מי שמחמיר בזה. אני חוזר ואני אומר לכם, רק מקרה אחד אסור. כשאתה מתכוון, כשזו המטרה שלך, הפתיחה שלך, אתה מתכוון להשתמש בפקק פעם נוספת. אם אתה מתכוון למתכוון כזה, אסור לך לפתוח. כן, אסור. אם אתה מתכוון לכך, אבל סתמה דמית, אין יוצא, אתה מתכוון, מה שאני אומר, תשמע. כשאתה מתכוון לכך, אסור. אתה לא מתכוון לכך, מותר. ואחר כך מילית, לא אכפת לנו. לא, כי בשעה שפתחת, לא חשבת לא למלות מים, משהו. קרה, אחר כך מילית, מה קרה? האיסור, המחשבה, בשעת העשייה. בשעת העשייה, חשבתי להריח. זה דומה, מה שכתוב בשולחן ערוך. מותר לקטום עצי בסמים בשבת, בשביל להריח בהם. מותר? יש לך עץ בסמים תלוש, כמובן. עדסים, מחלקים אותם, אדם רוצה לחתוך עדס אחד לשתיים, מותר לו לחתוך. ולא אומר, הרי נוצר לי פה איזה חוד שראוי לי לחצות בשיניו. לא אומרים דבר כזה, למה? זה היה כיסור, אם היה אפילו היה מתכוון, רק היה איסור דרבנן. כל שכן פה שבכלל לא מצוי, שבני אדם על הרוב, אם אדם יעשה חשבון, כמה פעמים משתמש בקבוק שפותח? אותו בקבוקים חד פעמיים לשימוש חוזר. יראה שזה מיעוט פעמים. כן, נגזור מיעוט עתו רוב, רוב פרוב על עתו מיעוט. אין דבר, אין כזו גזרה. אין לנו לגזור גזרות מהמצאות חדשות כאלו. לגזור על האדם שמאה אותו פעם פעם מן המאות, מה פתאום שיהיה מן המאות? כל פריש מרובה פריש. תמיד הולכים אחר הרוב. שום דבר, לכתחילה, ולהפך. אלה שעושים מתחסדים ועושים חור בפקק, אחרי זה פותחים, הם עושים עבירה. הם לא עושים חסידות, הם עושים איסור. הם מקלקלים כלי. מה עושים, מה אומרים לך תעשה? אחד לא פתח מערב שבת, ייקח. איזה סכין, וישחית את הפקק. ואחרי זה יפתח אותו, אז שלא תיקן אותו. אבל כשאתה משחית אותו, אז הוא לא ראוי גם לשימוש שהיה רואה עכשיו. עכשיו הוא כלי סוף סוף. הוא משמש למשהו עכשיו. אומנם לא רב פעמי, למה שיש בפנים. כשעכשיו אני לוקח בבקבוק הזה מלא, ואני משחית את הפקק שלו, אני קלקלתי אותו. היה עד עכשיו יכול להישמר לפחות, עכשיו גם זה לא יכול להישמר. אז זה סותר. אדם עושה סתירה בגוף הדבר, עובר בזה איסור תורה. אומנם פה זה רק דרבנן, כי זה עומד תקן. זה סתירה של מקלקל, אבל אסור מדרבנן. למה אמרתי שבוע שעבר, שהעצה הזו יש לה מה לסמוך דווקא במקרה של פקק, אני לא יודע אם יש לה מה לסמוך, במקרה של קופסאות, על הגאון מבינה שפוסק כמו הרשב"א, אבל פה גם זה אפשר לסמוך. לפיכך, אדם שיש לו בקבוק כזה, אינו חייב לפתוח אותו מערב שבת, יפתח אותו כדרכו בשבת, ויותר מזה, פתח אותו, לפעמים זה לא ניתק עד הסוף, זה עדיין נשאר מחובר, אז זה קשה לי למלות אחר כך, נתק אותו לגמרי גם כן. אפי שמעשה פה והמטרה שלו ושיוכל להוציא ביתר בקלות, אז מה? להוציא זה לא שימוש, אמרתי שבוע שעבר. רק להכניס זה שימוש. להוציא משקה שנמצא באיזה מקום, אתה לא משתמש, אתה מוציא. להשתמש זה לשים, לא להוציא. אז אני אדם פעמים קשה לו אחרי להוציא, אם זה ככה מחובר בכזאת צורה. חייב נתק אותו לגמרי שאפשר להוציא בקלות את המשקה שבפנים. אז אין בזה שום חשש של איסור, שאין לי מטרה להכניס, רק להוציא. כל פעולה שאני עושה לא בשביל להשתמש, אלא בשביל להסיר מה שבפנים, זה לא פעולה של תיקון. זה פעולה שלך הכל, כדי שאני אוכל להשתמש במה שבפנים. שובר אדם את החבית, לכל מיני גוגרות, להוציא מה שבפנים. אין שום איסור בדבר. לא משנה, פח או פלסטיק, בקבוק יין, בקבוק טמפו, הכל מותר. איך פפיים? נו? כן, נסגור אחר כך. כי מה שהיה, למה שהיה, הוא כבר שימש כבר קודם. זה לא שימוש חדש, כי גם קודם היה ראוי לו השימוש שלו, של הבקבוק הזה עצמו. מה שחדש השימוש שלו, אם נגיד רוצה לשים, אחרי שהבקבוק יתרוקן, לשים בו דבר חדש. זה שימוש שלא יכול להשתמש בו לא שהיה קורע אותו. או לשים אותו בבקבוקים אחרים, זה אי אפשר. אבל חוץ משני המקרים האלה, אם אדם לא מתכוון לא לזה ולא לזה. כל שכן אני מתכוון במפורש רק בשביל להסיר, לא חושב בכלל, לא דברים אחרים. אבל אפילו סתמד למילתא, שלא חושב כלום, גם כן זה מותר. ולכן כל אלה שמחמירים בדבר הזה עצמו, על פי מה שכתוב בבקבוקים, ככה פוסקים הלכה, על פי לפרסם על פי הבקבוקים, איש שולחן ערוך לצוק הלכות. לכן אין בזה לחוש בזה כלל וכלל. סליחה, כן? עכשיו, בבקבוק הזה אפשר ישר לשתות. למה? כי אם מראש, אמרתי בשבוע שעבר, מה שאסרנו לגבי פחית, שם זה גוף אחד. פה, גם כשיש משהו סגור, זה כמו חבית. המכסה שלה נפרד ממנה, גם פה למרות שהוא מחובר בפועל בחיבור גמור, אבל רואים שזה מכסה וזה בקבוק. המכסה והבקבוק לא מחוברים, לא גוף אחד. לא נעשו גוף אחד, כמו שעושים בעל חמה, כמו שעושים בזה. זה כמו שאומרים, מגופה של חבית. שובר אדם מגופה של חבית, כדי להוציא ממנה, אין שום איסור בדבר. אם יש לדון, יש לדון על מה שזה באמת מתקלקל לכאורה. קודם היה ראוי טוב טוב, עכשיו זה לא, עכשיו זה ראוי פחות טוב. אבל גם זה לא נכון. ראשית, הוא לא מתכוון לקלקל, הוא מתכוון לפתוח, להסיר. אז זה כמו שאומרים, פסיק רשא בתרי דרבנן. א', מקלקל זה איסור דרבנן, ב', זה בדרך עסק, ולא גזרו החיים כל כך. שנית, כותב בספר חזון איש, לגבי הפקקים ששמים בבקבוקי בירה, שהם פקקים שכשפותחים אותם בפותחן הם מתעוותים. אי אפשר לשמור אותם לפעם נוספת. המציאות היא ככה, שכשפותחים הם מתקלקלים כבר. הם רואים רק לשימוש שלהם לבקבוק הזה, וגם זה אחרי שפותחים, גם אותו בקבוק אפשר כמעט לסגור בהם. אז הרב אומר, אין בזה משום סותר. למה? מפני שהם עשויים רק לשימוש הזה, לא יותר. ועשויים להשתמש עד שיפתח. זה כלי כזה הרי שהמטרה שלו כל כולה, עד שיפתחו אותו. וראיה, מהלכה פסוקה בתוספתא, קורע האדם את האור שעל פני החבית. אדם יש לו חבית, יש סגורה עם אור למעלה. רוצה בשבת להשתמש ביין, אין לו ברירה, זה לא מכסה שאפשר לפתוח ולסגור. אז צריך לקרוע, לקלקל את האור בשביל להוציא. כתוב בתוספתא, קורע האדם את האור שעל פני החבית. ולמה לא עשו בזה משום סותר? מפני שהאור הזה הוא לא כלי גמור, הוא כלי שנעשה עד שישבר. כיוון שאי אפשר בצורה אחרת לפתוח אותו בלי שיקרה, אז זה כלי כזה שעומד לשבירה. לא דומה לי, שעושה חור, מה שאמרתי קודם, שזה לא עומד לעשות בו חור. אז הוא יכול לחדש בו קלקול שלא היה עומד לכך. אבל קלקול שהוא עומד לכך, אין בזה בעיה. כולנו משתמשים בשבת בנייר, מקנחים אחרי עשיית צרכים. מישהו חשב פעם שזה מקלקל את הנייר? עושה איסור סותר? לא. למה? מפני שזה עומד לכך. כלי שעומד לשבירה, זה השימוש שלו כך. כלי שעומד לקלקל אותו, נייר זה לא כלי? למה? נייר זה כלי, כל דבר שעומד לשימוש. זה לא נכון מה שאתה אומר. כל תקומה, מה זה קשור לתומה? אתה עושה כלאיים. מה זה קשור לתומה? גם אתה יודע שגם כלי חרס, גם כלי חרס לא מקבל, לא כלי חרס. כלי חרס מגבו, דברים בטלים מה שאתה אומר, זה לא נכון. לא קשור לתומה בכלל. דיני כלים בשבת, כל דבר שראוי לשימוש. שעשו אותו לשימוש, יחדו אותו לשימוש, נקרא כלי. ואף על פי כן, אנחנו משתמשים. למה? כי זה עומד, זה השימוש שלו. לפיכך, אין בזה שום חשש של סותר. ומה שאני פותח, אני קורא את החלק התחתון, כביכול אני מקרקע אותו קצת. כי זה השימוש שלו בצורה הזו, אי אפשר בצורה אחרת. רק כלי שעומד לשימוש בצורה אחרת, ואני קלקלתי אותו מהשימוש שלו, נקרא בסותר. כן? אבל כלי שזה, ככה בשימוש הוא נשבר, לכך הוא עומד, אני לא נקרא סותר, אני נקרא משתמש. ולכן מותר בשבת לקנח בנייר טישו, בנייר חד פעמי וכיוצא בזה, מותר בשבת לפתוח בקבוק בירה, מותר בשבת לפתוח עור של פני חבית, מותר בשבת, יש לאדם למשל, יש לו נגיד גלידה, שלגון של גלידה, יש עליו איזה נייר, וזה אי אפשר להוציא אותו וישאר שלם. זה נקרא, כי זה סגור טוב. כמעט על הרוב זה כשפותחים אותו הוא נקרא. נגיד סתרתי את המכסה, את הכביכול, את הכלי שעומד בתוכו הגלידה, זה לא כלי, זה כלי שעומד לשבירה. זה כלי, אלף גם כן, הוא כלי רעוע מאוד, עשוי מנייר מאוד פשוט. אבל אפילו אם היה עשוי מכלי טוב, כמו כאן פלסטיק וברזל, כיוון שזה עומד לשבירה, ככה השימוש שלו בצורה הזו, זה כותב הסברה הזו חזון איש. וככה הלכה למעשה, כולנו משתמשים. כולנו עושים בשבת פותחים בקבוקי בירה, ואין בזה שום חשש. כן, מה אתה רוצה לעשות? רגע, יש לך אפשרות איך להוציא שאושות היא מותרת או שאושות היא בתור איש בעל מקצוע? יש לך שאלה מקצועית או שאלה הלכתית? מקצועית? תשאל מי שיודע לפתוח בקבוקים. תבינו רבותיי, אני לא שואל סתם בשביל להתבדח. הוא שאל שאלה איך אני אוציא. אני אגיד לו, הוא יגיד בצורה ואני אגיד לו אם מותר או אסור. גם עסקים. בבקשה. סיכום, אתה מוציא את ה... מה אתה קורא? את החלק התחתון? כן, בסדר. אין בעיה, טוב. כן, גם מסכין אפשר. לא הבנתי. כשהוא פתח, הוא חשב על כך? עכשיו על זה סודר הבא, מדיוק. עכשיו, מכסה של ריבה, לעשות בו חור כדי לפתוח אותו, עשו. שמעו, מכסה של ריבה, לעשות בו חור כדי שיהיה אפשר לפתוח אותו, כי יש לחץ, וקום. קשה לפתוח אותו. האמת, אפשר לפתוח, בכוח, כן. כן, אפשר בכוח, אבל אם אדם רוצה, הרבה עושים חור. אין לי יודע. כל פנים, בשבת אסור לעשות בו חור כדי שיהיה מותר לפתוח אותו. למה? כי עכשיו אתה תיקנת אותו בשביל הבקבוק שלו עצמו. בוא נאמר ככה. לא, מותר. מותר, סליחה, טעיתי. לא, מותר. אותו דבר כמו הבקבוקים האלה. יש משהו אחר. זה מותר, אין שטעיתי, מותר לעשות, אם כל המטרה היא בשביל לפתוח בלבד, מותר לעשות בו את החור הזה, כי למעשה אני לא משתמש בו לצנצנת אחרת. רק אם אני משתמש לצנצנת עוד פעם, ששומרים את זה, כן, מי ששומרים את זה, עשו. אז כל אחד לפי דרכו. יש בני אדם שדרכם לשמור צנצנות של הריבה מהזכוכית, ככה שומרים אותם, מי שזורקים אותם, כל אחד לפי דרכו. מי שדרכו לשמור, אסור לו, גזרה שמי התכוון, גם בשביל זה. כמו שאמרתי, כמו שבא לגבי החמוצים, שקופסאות גדולות, יש כאלה שמחזירים בחזרה, אסור להם לפתוח. זה תלוי בסוג הבני אדם. אבל מצד הפתיחה, בלי הגזרה שמי התכוון להשתמש פעם נוספת, זה מותר. הבעיה כולה זה הגזרה שמי התכוון, להשתמש פעם נוספת. הוא לא שחטא, אדרבה, זה התיקון של המכסה. הוא לא יכול לפתוח אותו בלי זה. אבל איך הוא? מה שחטא? תפתח אותו בלי זה? אי אפשר. זה הצורה של הפתיחה. אבל אתה מתקן, לא שייך לאסור, שהוא לא משתמש בו במקום אחר. רק לא יבוא לזה עצמו, זה כמו אותו פקק שאמרנו עכשיו. רק אם הוא משתמש בו פעם נוספת, זה אסור. זה כמו המקרה הזה בדיוק. אני המכסה לא יכול להוציא אותו, אם כי אני מנתק את החלק התחתון. אז מה אם אני מנתק, או מה אני עושה חור? אותו דבר. אין שום מיסור. מאה פעם מותר. אם בלי חוק, תמיד יהיה מותר. כן, שום בעיה, זה שום בעיה. כי שום מלאכה לא נעשית. כאשר אתה עושה איזושהי פעולה, איזה... כן, ודאי. כל מה שדיברנו זה כשעושה איזה נקב, עושה, משנה את גבות הגוף הכלי. אז בזה, גם כן, כיוון שכל המטרה שלו בשביל הכלי הזה עצמו, אין בזה שום חשש. שעון שעמד מלכת. שעון שלנו, שעון מכני, שעמד מלכת. אולי נסביר לכם, כי היום כבר השעונים כולם כבר אלקטרונים עם מטריה. מי שזוכר או מי שיודע או מי שסתם יש לו בקירות בדבר, שעון מכני, איך הוא פועל? יש לו בפנים קפיץ, וכשמסובבים את הכפתור שנמצא בצד של השעון, הקפיץ נמתח. נמתח, נמתח, נמתח מאוד מאוד מאוד, נעשה מתוח מאוד מאוד, ועכשיו הקפיץ הזה חוזר לאט לאט אחורה, כי אתה מפסיק את ה... אם תתפוס כל הזמן את הבורג הזה, הוא לא יחזור. אבל כשאנחנו מניחים אחרי זה את הבורג של, של המתיחה, אז הוא חוזר לאט לאט, כמו דבר שנמתח שחוזר. רק פה, כיוון שהוא מאוד מקובץ, הוא חוזר לאט לאט לאט. והחזרה שלו אחורה גורמת לכך שגלגלי השעון הסתובבו, וככה שמפעיל את המחוגים. זה השעון שהמציאו אותו פעם, שעד לתקופה האחרונה השתמשו בו כולם. עוד היום אני אשתי אותו. שעון מכני. השעון הזה המכני. שבת, אם נגיד נגמר, כלומר הקפיץ חזר לאחורה, זה בדרך כלל מלאים אותו פעם ביום. יום וחצי הוא מחזיק מעמד, וזהו, אחר כך עוד פעם מלאים אותו מחדש. והנה הוא עצר, עמד מלכת, ורוצה אדם בשבת ושואל אותנו אם מותר לו להעריך אותו מחדש, כדי שיתחיל פעם לעבוד. יש בזה שתי דעות בפוסקים, ודעות קוטביות. בספר חיי אדם, כותב שיש בזה איסור תורה ממש, משום מתקן כלי. אומר, זה היה מת, כלי שלא ראו לשום דבר, בשעה שהוא, המחוגים שלו דוממים, לא נעים, הוא לא שווה שום דבר. שעון שהוא לא עובד, מה המטרה שלו? כל הכלי, השימוש שלו, לדעת השעה. אם את השעה אתה לא יודע בו, כי הוא עומד, איזה כלי זה? זה כלי שבור. אז בשעה שהוא מעריך אותו, הוא מחיה אותו, מחיה מתים. אז הוא עושה אותו כלי מחדש. הרי זה מתקן כלי. ועובר בזה איסור תורה. והרב הביא ראיה מהמשנה מסכת עירובין דף קוף ב' שכתוב שם שאסור בשבת עם איזה כינור שנפסק אחד מהמתרים שלו, אסור בשבת לקרוך אותו מחדש, את המתר הזה. למה? שזה מתקן כלי. אז הוא אומר, מה לי קורך את המתר שם? הוא אומר לי, מסובב, מותח את הקפיץ, מפעיל את השעון בזה. זה אותו דבר. זה ספר חיי אדם. גם הרב פרי מגדים, והוא סובר ככה, ככה נראה דעתו יותר להלכה, הוא בית הביא גם סבר כנגד זה, אבל ממריצת דבריו כמה מקומות נראה שהוא פוסק ככה, שיש בזה איסור מן התורה, משום מתקן כלי, והוא מסתייע מדברי הרמה בהגהה בסימן רשנון ב'. מה כתוב שם בהגהה? יש הלכה שאסור בערב שבת, אדם יש לו רחיים, פעם היה רחיים של מים. רחיים של מים, שיש לאדם נגיד איזה מפל מים. והמפל הזה הוא, מהמהירות שלו, של, של המים שזורמים, הם מניעים את האבן של הרחיים. אדם יש לו למשל רחיים של מים. זו הייתה המציאות של פעם, היחידה שדבר יפעל בצורה אוטומט לבד. היום יש את החשמל. אבל פעם היה כל צריך לצריך בצורה ידנית. אבל יש אפשרות, היו משתמשים במפלי המים, ליצור מזה פעולה כאילו בלי נגיעה של יד אדם. אדם שיש לו רחיים של מים, נגיד הוא גר ליד הנהר, ליד איזה מקום ששם יש איזה עקומה ואיזה מפל של מים, ועשה לו רחיים כזה, אדם עשיר עשה לעצמו רחיים כאלה, שפועלות לבד, בלי שאדם יתחן אותם, יתחן בידיים. אסור בערב שבת שמלא שם חיטים, ויתחנו שם לבד בשבת. למה? למה אסור? מפני שיגידו בני אדם שגרים שם בסביבה, שהם יודעים, פלוני טוחן בשבת. והם לא ידעו שזה שם את זה מערב שבת. יבוא לחשוד שהוא שם את זה בשבת. זה טעם אחד. וטעם שני, משום זלזול בכבוד שבת, כיוון שזה עושה רעש, צ'וק, 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 רעש כמו טרקטור. אז זה מה זה, יום שבת, עושים מלאכה בשבת? זה רבה ורב יוסף מסכת שב שבת, החלקו בטעמים שבדבר. זה כמו שאמרתי, בדין רחיים. כותב הרמה בהגהה, ככה הוא פוסק ככה להלכה, שאסור בערב שבת להפעיל רחיים של מים, שהיום הוא רחיים של פעולות חנות בשבת, וכן כותב הרמה, כן, הכלי שמורה שעות, הכלי הזה של השעון, כבר היה בזמנו של הרמה, כבר התחדשו השעונים הללו, המכניים הללו, היה שעונים פעם גדולים, לא ידניים, היה שעון שהגלגול שלו האחרון זה שעון קיר, היה כמו קופסה, עומד על הרצפה, עם כל מיני מכונות, כן, המכניים הראשונים היו גסים מאוד, גדולים מאוד, מלאים אותם, וזה אסור בערב שבת, למה? מפני שבשבת כל שעה זה עושה צפצוף, כל. אז יגידו שהוא הכין אותו בשבת, יתפרסם הדבר שיש לו שעון, יגידו שהוא ערך אותו בשבת. הרמה לא כתוב למה, כתוב שאסור. אז הפרי מגדים שואל למה אסור? מפני מה אסור? כנראה חשש הוא שיגידו שהוא ערך אותו בשבת. עכשיו, אם העריכה הייתה רק איסור דרבנן, לא היה בה איסור תורה, לא היו גוזרים בזה. כל הגזרה היא דווקא לדאורייתא, לא עשו גזירה לדרבנן, שם כמו רחיים, אם היה תוחן בשבת, היה בזה איסור תורה, שום תוחן. כך כתוב מפורש בגמרא, שדבר שהוא דרבנן, לא גזרו חכמים, לא עושים גזירה לגזירה. כל החשש הוא, יגידו פלוני עושה מלאכה דאורייתא בשבת. אז שואל הרפי בגדים, מה יגידו שעושה עם השעון הזה? ערך אותו בשבת, אז מה? משמע שעריכה בשבת, שזה איסור תורה. זה ראייה של פרי מקדים, כמו חיי אדם, שגם הוא אומר שאסור מן התורה. כנגד זה, יש הרב פנים מאירות, גם כן חכם אשכנזי באותה תקופה, הוא קדם לחיי אדם, קדמון קצת, הוא כותב בפשיטות שזה מותר. למה? אומר, כמו שזה מעשה אידיוט, יש הלכה בגמרא מסכת שבת, למדנו אותה גם כן בדיני בונה, כלי שעשוי פרקים פרקים, מיטה למשל, שעשויה פרקים פרקים, שלא מתחברים על ידי מסמרים או על ידי ברגים, אלא שזה מתחבר בצורה רפויה. שלא צריכים בשביל זה איזה כלי אומנות או כוח וגבורה, הם מתחבר חור בתוך השני, ככה מחברים אותם. אז הלכה פסוקה בשולחן ערוך, אין בניין וסתירה בכלים, דבר שהוא מעשה אדיוט, ולכן כלי של פרקים כזה, שלא, אין בו הברגות, אין בו מסמרים, אין בו דבק, רק עניין של, כמו שאומרים, חיבור קל, כי הוא חיבור של מעשה אדיוט. אנחנו אמרנו בזמנו, המדפים שמוסיפים על השולחן מצוי בזמננו, שזה גם כן מעשה אדיוט, זה לא מתחבר, מותר בשבת לפרק ולחבר, לא נקרא, לא סותר שמפרק, ולא בונה כשמוסיף. למה? אין בניין וסתירה בכלים, בדבר שהוא מעשה אדיוט. כן, אומר הבנים מהירות, יש לך מעשה אדיוט גדול מזה? זה דבר פשוט מאוד, קטן לסובב לך את הסיבוב. לא צריכים בשביל זה לא כוח ולא אומנות. לסובב את הבורג הזה שהשעון יתמלא, עם התח הקפיץ, אין בזה שום פעולה של מעשה אומן. וכיוון שהשעון הזה, אם היה שעון פעם, אלא מה עכשיו הוא עמד, אז מה זה דומה לכלי של פרקים שהתפרק, כיוון שאין בו שום עניין של תיקון בכלי אומנות בגבורה, רק בכל פעולה של מעשה אדיוט, מה יש אם יחזיר אותו בשבת? מה יש אם מלא אותו בשבת? כך כותב הרב פרי מגדים. סליחה? מן הקצה אל הקצה. אחד אומר חייב, אחד אומר מותר. עד כדי כך. פרי מגדים, חיי אדם אוסר מן התורה. פרי מגדים אוסר מן התורה, והרב פנים מהירות, הוא לא ראה את הספר, הוא היה לפניהם עוד. כותב בתשובה ובפשיטות, להעריך את הזייגר, זייגר ביידיש זה שעון, אומר אין בזה שום שאלה כלל. זה פשוט שזה מותר, מפני שזה כמו כלי של פרקים שהוא יתפרק ואין לו צורך באומנות, בגבורה, בפעולה ידנית, פעולה מעשה אדיוט, שמותר להחזיר אותו בשבת. כולנו עושים את השולחן הזה, מחברים אותו, אין בניין וסתירה בכלים, בדבר שהוא מעשה אדיוט, ופעם היה שם של כלי עליו. זה פרי מגדים. לכאורה, צודק הפרי מגדים. סליחה, הפנים מהירות. צודק הפנים מהירות. דברים שלא אמיתיים, דברים שלא יש בהם הבנה הנכונה. מה חי אדם מביא ראיה? מאיכן מביא ראיה? מדין מתר שנפסק שמחברים אותו. טוב, שם זה פעולה של אומן. זה לא פעולה של מעשה אדיוט. הוא עושה קשר שם. הוא עושה, כמו שאומרים, כורך אותו בצורה שלא מתח יותר. כמו אני לוקח איזה חוט שנקרא ועושה קשר חזק. זה נקרא בפעולת מעשה אדיוט? לא, המוקצה בא אחרי שזה אסור. אחרי שזה אסור להשתמש בו ואסור לגוע בו, נהיה מוקצה. אם היה מותר, זה לא היה מוקצה. אם הכינור היה מותר בשבת לתקן. למה אסור לשורר בשבת? למה אסור? שמי קרא לו מתה ויתקן. זה כל האיסור כולו. אחרי שאסור נהיה מוקצה מחמת איסור, שמחתו לאיסור. אבל אילולא שהיה אסור, הוא רוצה להגיד ש... אז מה למד חיי אדם משם? זה לא ראיה משם. מה מדמה לי פרי מגדים ראיה? מהרמה. גם זה לא ראיה. שם הרמה לא אסר מצד התיקון שבדבר. הרמה אסר מצד שזה עושה קול, עושה רעש, ואפשר מילתה. והראיה שגם בריחיים של מים, המגן אברהם סובר שאין בזה איסור תורה, רק איסור דרבנן. כי הוא לא הוא טוחן, המים טוחנים. אפילו ישים בשבת שם, הרבה חלקו עליו, ככה הלכה שזה אסור באמת. נגיד מכונה חשמלית פועלת, ואני אשים שם נגיד חיטים שיתחנו, לפי מגן אברהם רק איסור דרבנן. למה? לא טחנתי אני, זה נטחן מאליו. אבל כל הראשון האחרונים דחו את דבריו. אבן העוזר נלחם איתו קשות, חלק על המגן אברהם, ואמר, הכלל הוא בזה, לא אכפת לנו מי תחן. אם במעשה שלי מיד נתחן, כוח ראשון, זה איסור דאורייתא. ככה הלכה למעשה. אבל המגן אברהם סובר זה דרבנן. המגן אברהם לא תמיד חכם קטן, הוא גאון הגאונים. ואיך הוא יסביר הרמה שאסר בערב שבת? איך עשו גזירה לדרבנן? על כוחנו, אפשר מילתא. הטעם של הרמה הוא לא מצד גזירה של ממלכה דאורייתא, אלא מצד שאפשר מילתא. אם כן, גם בשעון הזה, זה עושה צלצול, כל פעם צור חזק חזק, לא צלצול עדין. היום עושים קול עדין. פעם היום עושים קול חזק מאוד, אז יגידו שזה, כמו שאומרים, זה זול בכבוד שבת. פתאום מצלצל, כמו פעמונים להבדיל של הכנסיות, של זה, גם זה פעמון לוקח מצלצל בשבת. זה אפשר מילתא, לא מטעם הערכה שבדבר בכלל. אבל יש בספר חזון איש שהוא אמר סברה חדשה. הוא גם כן דחת החיי אדם, דחת הפרי מגדים, גם הוא הרב חזון איש לא מסכים מה הטעם שלהם, כלומר מסכים לפנים מהירות. זה פעולה פשוטה, זה מעשה אידיוט, זה לא פעולה של אומנות. אבל הרב מחדש בטובו דבר חדש, שעל פי הסברה שלו שוב פעם יאסור מן התורה. מה אומר הרב? אומר חזון איש ככה, וזה חידוש עצום בהלכה, קצת דק בסברה גם. הוא אומר ככה, אבל יש הבדל בין אני לוקח איזה כלי שהתפרק, מחבר אותו במעשה אידיוט, שזה אין בעניין לסתירה בכלים, לבין המקרה של קפיץ. אומר קפיץ, כשאני מותח אותו, אני יוצר בו תכונה חדשה. ברזל שהוא מסובב, מקובץ מאוד מאוד מאוד, בטוח מאוד מאוד מאוד, יש לו תכונה שלא הייתה לו קודם. מה התכונה? הוא יכול להניע דברים. יש לו פעולה סיבובית. אז אומר הרב חזון איש, הוא יוצר כוח מסובב, ככה שלום של חזון איש, יוצר כוח מסובב באותו קפיץ. חתיכת ברזל סתם, שהקפיץ היה מתוח, הוא לא יכול לסובב דברים. הוא קפיץ, הוא חתיכת ברזל פשוטה, נפתחה. כדי שהוא יוכל להניע דברים, אתה מותח, מותח, מותח. המתיחה הזו של הקפיץ, יש לה כוח, התחייה הפוך, כוח ההתנגדות, וכשזה חוזר, זה מפעיל דברים. לפי חזון איש, בשביל להמחיש לכם, יש הרבה אנשים שמים בדלתות איזה קפיץ, כדי שכשיפתח הדלת, יחזור לבד, יסגר לבד. כשהוא פותח, זה נמתח הקפיץ, וכשהוא עוזב, כיוון שהקפיץ מתוח, הוא חייב לחזור חזר למצבו הראשון. אז יש לו כוח, יכול להניע דברים, אז הוא מחזיר לדלת. לפי חזון איש זה אסור. למה? הוא אומר, אני יוצר במשיכה הזו, במשיכה הזו אני יוצר כוח חדש בקפיץ. הוא אומר, הרי זה דומה, לא דומה לבניין וסתירה בכלים, שפה זה, אני כביכול עושה פעולה בגוף הדבר החדשה שלא הייתה בתחילה. זה סברת חזון איש. ולכן הוא אומר, שלפי דעתו, אסור בשבת לסובב, למתוח ששעון שעמד, הוא אומר, יש בזה איסור מתקן מנה. שהוא מחדש כוח חדש באותו ברזל שיוכל, כמו שאמרתי, להניע. לגבי פתיחת דלת, לא, תכף אני אגיד שגם לפי חזון איש יש מקום להקל, אבל כל פנים, ההסברה שלו היא ככה. מה שיש להתווכח עם ההסברה של חזון איש, שהכוח הזה שהוא יוצר באותו, כמו שאמרנו, באותו קפיץ, על ידי הסיבוב שלו, שהוא יוכל להניע דברים, שהרי כמו שאמרנו, הוא מותח אותו חזק, ואז טבע ברזל שנמתח חזק, חוזר חזרה לאחוריו, וכשהוא חוזר, שמו אותו ליד איזה גלגלים שיוכל לגלגל אותם. זה ההמצאה של השעון הזה. אז היצירה של הכוח הזה היא יצירה לשעה. היא לא יצירה לעולם. הרי בסופו, תוך שעה יום וחצי, הוא יעמוד שוב פעם לחדש. זה לא כלי שעשוי להשתמש בו לעולם. זה כלי שמתקלקל. כלי שעשוי, השימוש שלו סך הכל יכול להשתמש בו מקסימום יום, יום ועצי. אחרי יום ועצי, שוב פעם, מה שערכת, תעשה אותו מחדש. יש לנו הלכה פסוקה, אם אדם עושה מלאכה, והמלאכה היא לא ראויה להתקיים, אין לה אפשרות להתקיים. כותב בימי משקים, במקום לכתוב בדיו, שער הצבע לעולם טוב טוב, כותב בקוקה קולה, כותב באיזה משקים. זה, כמובן שזה עוד טרי, רטור, רואים אותה אותיות. כמה שהולך, כמה שעות, כעלי נידף, הצבע הזה נעלם מן העולם. זה נקרא כתיבה שאינה מתקיימת. במשנה אומרת מסכת שבת, וכן העושה כל מלאכה. ומלאכתו אינה מתקיימת בשבת פטור. זה לא חשוב דווקא אם זה מלאכת כתיבה או מלאכת בניין. אחד מתנאים של דאורייתא, שהיא איסור מן התורה במלאכות שבת, צריך שתהיה מלאכה מתקיימת. מלאכה שאינה מתקיימת בשבת, אין בזה איסור תורה. חכה, אני הולך, אני מן הקל לכבד, אי אפשר לקפוץ מהסולם עד שחזי שבר לנו הרגל. אני קודם כל יורדים דרגה אחת קודם כל. אז איסור תורה, לכאורה זה מלאכה שאינה מתקיימת בשבת. זה מלאכה שלא מתקיימת לעולם. עדיין לא המציאו כזה, היום כבר המציאו. אבל גם האוטומט, זה לא שזה למעשה נמתח לעולם. זה כל תזוזה של יד, שוב פעם מותח אותו מחדש. עדיין למעשה לא המציאו, חוץ מהאלקטרונים, שזה למעשה, בשביל זה הלכו לאלקטרונים למעשה, כדי שיהיה דבר שעומד הרבה זמן. אבל, זה בטריה כבר, ודאי, זה לא צריכים לך למעות את זה בכלל. אבל הקפיצים הללו, זה פעולה, כמו שאומרים, של ערי. מלאכה, הכוח המסובב הזה לא יישאר שם. הכוח הזה שנוצר בברזל, הוא כוח שיכול להועיל לי יום אחד, יום וחצי, לא יותר. אחר כך הכוח הזה הלך, נעלם מן העולם. אז מה המלאכה? יצרתי כוח מסובב. הכוח הזה, אם היה נשאר לעולם, או כדרך שבני אדם, כמו שאומרים, זמן רב, טוב. כמו דרך כלים הרגילים שמשמשים את האדם, סתם כלים, זה כלי שאדם קונה, לא ערי יום אחד. כתב האדם, הרשב"א כותב, גם כתיבה פעם תימחק, גם כתיבה בדיו, אלא כדרך בני אדם. למשל, אדם יש לו כיסא, סגר אותו, כיסא מתקפל, בשעה שהוא מקופל, הוא לא יכול להשתמש בו, בתור כיסא. אי אפשר. הוא חייב לפתוח כדי להשתמש. כל מה שהוא סגור, הוא לא יכול להשתמש בו. ומותר לפתוח את זה בשבת. למה לא נגיד שבשעה שהוא סגור, הוא בטל שם כלי ממנו? כי התשובה, מה חסר בו? פעולה של פתיחה בלבד. אז מה ההבדל אם אני פותח דבר סגור או הפוך, אני מחכם דבר ישר? מה זה השעון? הקפיץ נמתח, סליחה, נפשט ונעשה כמה שאפשר פחות עגול, פחות מקובץ, ואני מקווץ אותו, ואז בכך יוצר כוח מסובב כמו שמה. אז מה? מה אכפת לנו? כמובן שמעשה הפתיחה והסגירה, זה רק עניין של פתיחה וסגירה, רק עניין של, כמו שאומרים, קיבוץ יותר. אז כמו שמותר לך לפתוח כלי, דבר שהוא סגור, כדי להשתמש בו, אפילו שנוצר דבר חדש, כשהסגור לא ראוי לשימוש, הוא עוד אין להפך, יהיה מותר לעקם, למתוח דבר שהוא פשוט, כדי להשתמש בו בצורה הזו, ליצור בו כוח חדש במסורים. לך שהסברה גם כן עצמה, שכאילו יוצר דבר חדש, גם כן סברה חדשה. איך שיהיה, להלכה, למעשה, ההלכה שאנחנו עושרים את זה. למרות כל הטעמים שאמרתי קודם, להתווכח, סך הכל בשביל להסביר באמת מה החומרה שבדבר. אבל למעשה, מכוח המנהג נוהגים לאסור. כמעט כל האחרונים העידו שהמנהג, כיוון שכנראה גם שחיי אדם עשר מן התורה, וגם כן ראו איזה זלזול בכבוד שבת כזה, כי היו פעם כמו שמעתי לכם שעונים, שלא רק ידנים כמו שלנו היום, שעונים שעומדים על הרצפה, ושם זה נראה כאילו אדם מתקן משהו. אז חכמי ישראל, שבכל הדורות, מאז ועד היום, קרוב ל-300 שנה, ראו בכך שזה משום מגדר מלטה, לפסוק שזה אסור. מאז שנוצרו שעוני יד כבר, המשיכו את המנהג שנהגו להחמיר בשעונים של זה. כאילו שלא יאמרו, שעון הזה מותר, שעון הזה אסור, אצל עם הארץ, אין הבדל. אז עם כוח המנהג שנהגו לאסור, כמו שמעידים כמעט כל הפוסקים, כל הפוסקים כמעט מעידים שהמנהג לאסור, כמובן חוץ מפנים מהירות שהוא מתיר הלכה למעשה, אבל לא התקבלו דבריו. וכיוון שהדבר הזה כבר, כמו שאומר, דבר לא חדש, דבר ישן, וכבר נהגו לאסור, לכן פורס גדיך השלום משכן ונחש. לכן אסור לנו לפרוץ קדר המנהג, לכן מי שיש לו שעון מכני כזה, בין שעון קיר, בין שעון יד, לא, זה לא חשוב, ונעצר בשבת, והוא רוצה למלא אותו בשבת, אפילו שזה הכל מכני, וכמו שאומר, אין איזשהו פעולה חשמלית, שום דבר. אסור בשבת למלא אותו. תגיד לי, איזה איסור זה? אמרתי לכם, פרסתי לכם את הסמלה לפניכם. יש אומרים אסור מן התורה, יש אומרים שמות ארגמו, יש אומרים שאתה יותר כוח רבם סובב. להלכה מכל הדין יותר היה נראה דברי המתירים, אבל מה לעשות שכבר נהגו לאסור בזה מדורי דורות, וכנראה הטעם של המנהג לאסור התעיל, שבשעונים הגדולים זה היה נראה כאילו מתקן. מישהו זוכר אותם אליהם גם כן איזה מין כזה ידית מיועדת, אז לכן זה כמו שאומרים היה נראה כמו מתקן, אבל יש לא מתקן שום דבר. אבל נהגו לאסור, אחרי שנהגו אין לנו אחר המנהג ולא כלום. אחרי שכבר נהגו עם ישראל, ההוראה התקבלה כמעט בכל הדורות, לכן הלכה למעשה אסור לפרוץ גדר המנהג ואסור להורות להקל בזה בשבת. זה מצוי שעוני נשים היום, שעונים של נשים זהב, לא עושים אותם אלקטרונים או לא עושים אותם זה, אז עושים אותם עדיין מכניים, וזה עומד מדי היום. חכה לא אותו, לא תפסיק איתו. אם הוא עמד בשבת אל תמלא אותו, אל תפסיק איתו כשהוא עוצר. מי כאן היה בתחמיר? אם עומד, עמד לך השעון בשבת, אל תמלא אותו. מה זה לעצור אותו? מי רוצה לעצור? איזה מצלצל? מי דיבר על שעון מצלצל? לא דיברתי על שעון מצלצל, לא לעשות פה כליים רק בבקשה. מה שדיברתי, שעון של מחוגים, שמורה את השעות בלבד. אני אדבר על כל השעונים, אבל לאט לאט. אי אפשר אחרת. מי אמר לך? חכה. מה שאמרתי עכשיו, שעון שעמד מלכת, שעון מכני שעמד מלכת, לא מצלצל ולא כלום, שעון של מחוגים ועצר. אסור בשבת, אני אגיד מפורש. אסור בשבת למלותו. מה החומרה של האיסור? נראה שאין בזה איסור תורה, אולי איסור ברבנן, יותר נראה שמותר ונהגו לאיסור, כמו שכותב משנה ברורה ועוד אחרון. עכשיו נבוא לשלב ב', מה הדין שעון שהולך ואתה חושש שיעמוד ואתה רוצה למלא אותו בטרם שיעמוד? כן, שעון מכני ועדיין הוא הולך ואנשים רוצים שמלאו אותו כדי שלא יעצור. ככה הרבה אנשים בדרך כלל, אם עושים את זה כל יום אז אף אחד לא עושר להם, ושבדי פעם הם סובבים אותו. כן, האם מותר בשבת למלות שעון שהוא הולך? או אסור? אה? תכף נראה. נו, נדבר עכשיו. לכאורה, נראה מה שיקול הדעת. נכון מה שאמרו פה, שלפי חזון איש זה אסור. מפני שבאמת, חלק, כשהוא נמתח החוצה, החוצה הוא נפשט, אז חלק ממנו כבר אין לו כוח מסובב, הוא כבר נפתח. החלק המקובץ יותר ממשיך להסתובב אחורה. אז למעשה כשהוא ממשיך למתוח אותו מחדש, הוא שוב פעם מחדש בחלק הפשוט כוח שיכול לסובב. לפי החזון איש זה היינו, אין שום הבדל. לפי הסברה שאמר חזון איש, שהאיסור כולו מצד שהוא מייצר כוח מסובב, אין הבדל אם זה היה, לא, שהוא נפשט ועדיין ממשיך ללכת, זה חלק מהברזל, מהקפיץ נמתח, ואיך עליין עוד מתוח, עוד חוזר אחורה לאט לאט. אז החלק שהוא כבר מופשט, אותו חוזר שפעם מותח מחדש, פשוט שממשיך למלות. מה שכבר מתוח הוא לא יכול עוד פעם שנייה, זה חייב שיהיה חלק נמתח שמלא אותו עוד פעם. לפי חזון איש באמת אין מקום לחלק כלל, והסברה של חזון איש. אבל לפי איזו הסברה יש מקום לחלק? לפי הסברה של חיי אדם, שאמר שהאיסור הוא מצד מתקן, שהמחוג, השעון היה מת, עכשיו הוא חי. עכשיו זה חי. ממשיך, נותן לו עוד כוח שעוד ימשיך לחיות. זה לא שהוא שינה אותו מעומד להולך. לפי חזון יש האיסור, לא מצד המחוגים שם מורים את השעה, מצד הכוח שנוצר בברזל, אז אין הבדל. לפי חיי אדם, אופרי מגדים, האיסור מצד מתקן כלי, השעון הוא כלי, והיה עומד, זה לא כלי, כאילו הוא לא יכול לשמש, עכשיו הוא משמש, גם זה עוד משמש. אלא מה הוא עושה? גורם לכך שימשיך לשמש, שלא כאילו שומר את המצב שלו הקיים, שומר את המצב שלו שימשיך להיות. יש הלכה בשולחן ערוך,
שמותר בשבת לקחת, אם היה, פעם לא היה להם מקרר, אז איך היו שומרים את הירקות למשל, עשבים, שלא יקמשו ימים חמים? כותב הרשב"א, לוקח מים, שופך עליהם. נשאל הרשב"א, אם מותר בשבת לשפוך מים על גבי מוחסה, ירקות כאלה, כדי שלא יחמושו? אומר, כן, מותר. למה? כי לא ניכר שהוא מתכוון שהוא, כמו שאמרנו, מתקן משהו, כי עכשיו הוא ראוי לאכילה, הוא עוד לח. אז הוא רק שומר את המצב שלו הקיים. הוא לא תיקן שום דבר חדש. כאן הפוסק, מרן בשולחן ערוך, תשובת הרשב"א הזו. אז תכון, הוא הדין גם פה. כאן שומר מצב קיים, מותר. אבל יש לחלק. שם, אפילו אם היה מתכוון, עושה לכתחילה, נגיד, היה כבר העסה הזאת כבר לא ראויה. הוא מחיה אותה על די שהוא שם עליה מים, הרבה פעמים, כל מיני צמחים שהם נבלו, שהם כמובן תלושים. שמו אותם בתוך מים, יש להם קצת חיות שאת מקבלים, פורחים קצת על די המים שהם מקבלים. אפילו שהם תלושים. אז שם אם היה עושה את זה בשעה שכבר נהיה כמוש, זה לא היה בזה איסור תורה, רק איסור דרבנן, כי אין איסור תיקון באוכלים מן התורה. גם באמת הוא לא תיקן שום דבר, סך הכל זה לחלח אותם קצת, לא דרך תיקון בכלל. אז לכן, תכם, איסור דרבנן הקלו כששלום מצב קיים. אבל כאן, זה, אם היה מתקן את זה לפי חיי אדם, זה איסור תורה. מנהי לך שנתיר, נראית שתי דרגות נתיר לגמרי. לפחות נעשור בדרבנן, מנהי לך שנתיר לגמרי. באמת, החיי אדם בעצמו הרגיש בזה, צידד בזה, במסקנה שלו, רק על ידי גורם אותם. על ידי ישראל עשו חיי אדם. אבל לפי מה שאמרתי קודם, שמה שאנחנו פוסקים ומורים לאסור, זה לא מעמד עצם הדין באמת, אלא מחמד שאנחנו סך הכל נהגנו לאסור, מחמד זלזול בכבוד שבת וחיי גוונה. זה כל הפסק ההלכה, הוא לא מחמד עיקר ההלכה, לא מחמד הדין, אלא מחמד המנהג ששמה נהגו בזה לאסור. כן, יש לומר, איפה נהגו לאסור? בדבר שנקר לעין, שהוא כביכול חידש איזה תיקון של דבר. גם בדבר שלא נקר לעין, כגון כאן שהוא כבר הולך, לא נקר לעין שתיקן משהו, לא נהגו בזה לאסור. ובאמת, בדבר הזה רבו האחרונים שמתירים, ממין הדין אפשר לסמוך להקל. ומי שמחמיר תבוא על הברכה. כשמחמיר על ידי גוי דווקא, תבוא על הברכה. אבל מן הדין, מי שסומך בזה להקל, דיינו להחמיר שהוא עמד לגמרי. כי גם שם אנחנו רק את אותו חומרה. ככה פוסק, שיבדל לכם תודה ראשון לציון שיהיה, הרב עובדיה ככה פוסק. ויביע עומר אומר, דיינו להחמיר כשעמד. אבל אם הוא הולך, יש פנים מסבירות להקל הלכה למעשה. ומי שמחמיר גם בזה, תבוא על הברכה. כי משנה ברורה מחמיר גם בזה, רק על ידי גוי מתיר. יש עוד פוסקים אחרונים ממש, כמו חיי כף החיים, מחמירים מאוד. אבל מן הדין אפשר לסמוך להקל. גם סברת חזון יש, אמרתי לכם קודם, היא לא מוכרחת. יש בה הרבה כל איוב שורה. ואיך שהיה, איך מגיע לסור דרבנן? כי יש לא פעם יש לנו לומר, לא החמירו כל כך בדבר שלא מתקיים בדרבנן, אלא בדבר כזה שהוא, כמו שאומרים, ניכר התיקון שלו. משהו לא ניכר התיקון שלו, אז אין בזה לעשות. מי יודע מה הולך לך שעון בפנים, איזה מתיחה, ככה גוזרים לעמי ארצות הלכות, לא גוזרים בצורה הזו. אותו דבר, מן הדין מותר, מן הדין מותר. עכשיו, שעון אוטומט, אוטומט, אין להחמיר בו כלל. אפילו מי שרוצה להחמיר ותבוא על הברכה למלות שעון, כמו שאמרתי, רגיל שהולך, גם בעודו הולך לחוש למחמירים, אבל שעון אוטומט אין בזה להחמיר כלל. למה? מה פשוט אין להחמיר? אין להחמיר מלובשו בשבת, הרי זה, שם אין חומרה אחרת, כי הוא לא מלאים אותו. בתנועת יד, בלא כוונה הוא מתמלא. אז אם היינו רוצים להחמיר, היינו צריכים להסיר אותו מערב שבת, לשים אותו במגירה. אם תשים אותו ביד שלך, אתה קרוב לוודאי, הוא פסיק רשא, שתזיז את היד שלך בשבת, ידיים עסקניות הם. אז אם היינו רוצים להחמיר, מה הייתה החומרה צריכה להיות? שבשל ערב שבת לשים אותו במגירה. לא צריך להחמיר בזה כל כך. כלל אפילו אפשר להגיד. מדוע? המילוי שלו נעשה בסך הדעת, בכלל בלא כוונה. אלא מה? פסיק רשא. כשאני שם על ידי בערב שבת, ואני יודע שזה יעמוד עליי בשבת, אני כביכול מזמן לי פסיק רשא. פסיק רשא באיזה איסור? באיסור מתקן כלי. איך אמרנו קודם? אין דין פסיק רשא באיסור מתקן כלי. השעון הזה הוא הולך, ובשעה שהוא הולך הוא לא נקרא כלי מקולקל, מה שבפנים מצטבר לו הכוח המסורב, הליבד החזון איש, או כמו שאמרנו קודם, מחזק מתקן, כל זה לא נקרא לעין, והוא לא מתכוון לכך, הוא מסכם מעיד העד שלא לא כוונה לדבר הזה. אז אין דין, אין דין של פסיק רשא במסור מתקן כלי, אלא אם אתה צריך לתיקון שלך, אתה עושה בכוונה, דוגמה. ברגע אחד, זה היה שלא קרה איזו אותה בכוונה כדי שיעבוד, קרה נקרא דוגמה, והשעון הזה חושש שהוא לא יניע אותו הרבה זמן את היד שלו. אני יודע, לא מצוי. הוא רוצה להניע כדי שיעבוד, זה עשו. אבל תצריך הליכתו בעלמה, אין להחמיר בזה כלל, וזה מותר גמור. כל מה שדיברתי עכשיו, לגבי המחוגים, בשעון מכני בלבד. לגבי שעון מעורר. כיוון המחוגים מותר בשבת. למה? כי גם אם לא תכוון, אתה יודע בערך. אתה יכול לשאול את חברך מה השעה אצלך, נגיד לך אצלי השעה נגיד 10. אצלי השעה 9:30. אני עושה את זה במוח שלי, שלי מפגר בחצי שעה, או שלי מאחר בחצי שעה. אני כל פעם אני יכול להוריד חצי שעה, או להוסיף אפילו חצי שעה. כמו שאני יכול לראות גם בלי זה את השעה, על פי השעון שלי, אין איזה תיקון. אין שום איסור בזכר. לכוון שאתם חוגים אותה. כמובן, אם הוא הולך, אם הוא הולך. אם הוא הולך, אין בזה בעיה. אוטומט. זה דינו אסור. כי כל נגיעה בו, הוא יפעל. שעון אוטומט שהיה בנגיעה ועמד, אתה רואה שהוא לא הולך, אל תיגע בו. אם תיגע בו, הוא יעבוד. דינו כמו המקרה הראשון שאמרתי קודם. אבל שעון הוא מוקצה, הפירוש מוקצה. אבל אסור לגעת בו, אני אומר. אתה אומר, מה נפקא מינה, מוקצה או לא מוקצה עכשיו? מוקצה, כלומר, עבודה בטלטול. מה אתה אסור לטלטל אותו? אם נטל אותו, הוא יעבוד. כל נגיעה הוא יעבוד. אז זה לא צריך להגיע לאיסור מוקצה, ולא אחרי, איסור טלטול, מה תיקון? גומי איזה גומי? למה יהיה אסור? לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. הוא לא יוצר כוח, מסובב. אז שום דבר, מה נוצר? מה, לא. לא, לא. לא, זה שונה, זה שונה. הגומי, שאני סוגר דבר, זה כמו שאומרים, זה פועל, עושה פעולה, וזה שום פעולה לא עושה. הוא פסיבי. שבדל, אני יצרתי דבר שמניע משהו, עושה פעולה. משמש, זה לא משמש, זה ככה. גם במקרה של הדלת, מותר. למה מותר? הלכה למעשה מותר. כפי מה שאמרתי קודם, שזה הכיסור דה רבנן, אפילו נניח שזה אסור. זה הכיסור כזה, אחרי הכל נמתח בזה שעה, אחרי זה חוזר למקומו. בדלת, הוא גם לא מתכוון לכך. הוא מתכוון שהכל ייכנס. מה זה פסיק רשא? פסיק רשא בדרבנן דלא אכפת לו, זה מותר. אלא שחזון ישתכן שהוא גם יאסור בזה, כי ייתכן שהוא מחמיר פסיק רשא דלא אכפת לו. כי ייתכן שהוא מחמיר גם בזה, בכלל שאמרתי עכשיו. אבל בדידן שאנחנו מכירים בפסיק רשא בדרבנן דלא אכפת לו, אז אפילו אם נקבל את זה בחזון שזה נקרא בלכה דרבנן, במתיחה הזו, אבל זה שמכוון בכוונה לסובב. כל מטרתו כל כולי בשביל להפעיל, אבל כאן הוא רוצה להיכנס לתוך הבית. ובמילה זה נמתח, הוא לא מתכוון לכך. לא זו המטרה שלו למתוח ולסגור. המטרה שלו העיקרית היא להיכנס, אלא בהכרח נמתח שם איזה קפיץ וחוזר. הפעולה שמסרת פה היה ברבנן, והוא לא אכפת לו מהפעולה הזו, שלא ימתח. שלא ימתח. מה, איך אי אפשר? מי שעשה את זה, עשה לנו חיות, אבל אני עכשיו לא צריך את זה. במה? לא צריך. אני צריך את המתיחה, למה צריך? לא יכול לחזקות את הבית שלי? עדיין לנו שום פעולה לא עושה. לחץ, אבל זה לא בלי פעולה. הוא לא מסובב משהו, הוא לא מניע משהו. צריך לייצר כוח, גם הרי שמחמיר בתכונה, תכונה שעושה פעולה נראית לעין סוף סוף. אבל סתם תכונה בפני עצמה, גם הוא מודה כנראה. שאם לא כזה נדבר סוף. אם תרטיב בבד, לא שהתכונה שלו גם כנשתנתה, ולמה לא אסרו מצד זה? אלא כנראה שזה רק צריך שייצור איזה שהיא, אין לך בו אלא חידושו, בוא נאמר כך. המקרה של קפיץ הוא דומה יותר למקרה של שעון. הוא יוצר כוח על השם סובב, במקרה של קפיץ בדלת. על ידי המתיחה, הדלת נסגרת. פה הדלת נסגרת, פה השעון מסתובב. אבל יש הבדל אחד. בשעון אני מתכוון לכך, להפעיל את השעון. וכאן אני לא מתכוון להפעיל את הדלת, אלא זה נמלה. אם זה מחובר בו, זה פסיק רשא.
כן. אדם ידוע, במשך חמש דקות, עשרה שעונים, מה לדעת את השירות לפני שעונים?
רק שעונים הוא עושה? השעון מה קרה לו שהוא עמד? כן, אבל השעון מה קרה לו? לא, למה הוא לא עבד? למה מקולקל?
חלודה.
חלודה. הוא מסתכל על זה ומפעיל אותו. הוא לא רואה את זה?
הוא לא רואה.
אז איך מתקן אותו? מותר. זה דבר חדש, זה לא במשכן. אבל הוא רואה משהו בשטח הרוחני. צריכים להשתמש איתו למשהו, משהו רוחני. אולי זה מועז, לא, אולי זה כוח באמת. יש לו כוח של רדיו באמת, כמו שאמרתם. למה? לא מוכרח, לא מוכרח. יכול להיות, יש לו הקרנה מסוימת במוח, ויש דבר כזה בעולם הרי. רואים היום קרני לזר וקרני רדיו וקרני, אני יודע מה קרה, יש גרעינית, ואני יודע מה, יש, וזה מה שמנראה קרניים היום, שזה, יש דבר כזה, אולי יש לו, בכוח שלו שקיבל מחש בחור, יש לו גם קרניים כאלה שיכולות לעזור. הפעילו אותו, הפעילו אותו? נו, עזר? טוב. אז למה לא השתמשו בו שהיה טילים של סדאם חוסיין או היה אחת? כי השם לא רצה. טוב, עכשיו אני השעון המעורר אני אעזור שבוע הבא.
הרב, הפתיחה של הסקיות שמדובר בתנת זה רק לגבי עובד או לצורת?
עכשיו
נגיד יש הסקית של הלגיה ובנייה של שבת.
תודה רבה.
גם אפשרי בטיגול של ילדים בחקיות של הקודרים.
תודה רבה. הכלל הוא בזה ככה, כיוון שאני פותח בשביל להוציא, לא בשביל להכניס, ופותח את זה ביד, אין לי זור שמתכוון, יש לי פעם נוספת, כפי לא מתכוון לכיסוד הרבנן, פותח את זה ביד, לא, זה הכלל.